שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 15 של אנרגיה גרעינית. אני אלון גרעיני, וואו, היה שבועיים מטורפים, מלא מלא דברים סופר מעניינים. השקת המחירים של האקסבוקס, השקת המחירים של הסוני פלייסטיישן, היה שבוע מאוד פעיל אצלי בערוץ, היה השקה של טלפון מאוד מעניין של LG, השקה של טלפון חדש של סוני, מצלמה חדשה של סוני, אבל מעל הכל, וזה מה שאנחנו נדבר עליו הכי הרבה כאן היום, זאת ההשקה של אפל, השקת הספטמבר, חודש ספטמבר, השקת הסתיו אפשר לקרוא לה, שהייתה אמורה להיות השקת האייפונים, ובגלל הקורונה הפכה להיות השקה יותר מצומצמת ושונה. אז זה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אני מקווה שיהיה לכם האזנה נעימה. אז השבוע בערוץ היה מאוד מאוד פעיל, אני החלטתי לתת ככה פוש, ויצא שהעלינו 4 סרטונים, העלינו. אני וכולם פה, העלינו 4 סרטונים לערוץ יום אחרי יום, זה משהו שאני לא רגיל לעשות, לרוב אני עומד על 2, ובכלל שבוע לפני זה היה רק 1, אבל עדיין קרתה הזדמנות שהדבר הזה יכול לקרות, גם אני מבחינת הזמנים, וגם היו דברים שחייבים לעלות. אז דבר ראשון, היה לנו שבוע לפני זה את הסקירה על הבאדס ועל הנוט 20 אולטרה. נראה לי שדיברתי על הנוט 20 אולטרה מספיק בפודקאסט הזה, ואין צורך לדבר עליו שוב. ואז עשיתי פתיחת קופסה על הפיקסל 4A, מכשיר שמאוד מאוד מעניין, מכשיר הביניים של גוגל, שגם אני לא ארחיב עליו יותר מדי, פשוט אם את זה באמת מעניין אתכם, אז בטח ראיתם את הסרטון. חוץ מזה שהוא פשוט באמת מכשיר ממש ממש מגניב, חבל שאין יבוא רשמי שלו לארץ, כי אני חושב שהוא באמת מכשיר מאוד מוצלח, וגוגל עם כל זה שלא הולך להם עם הפיקסלים, מביאים אותה במכשירים מאוד מעניינים. בנוסף לזה היה לנו פתיחת קופסה על הוואן פלאס נורד, שהצלחתי לארגן אותו דרך חבר שהביא אותו מאירופה, ככה קצת לפני כולם ועדיין באיחור מאוד גדול מהעולם. מסתבר שהייתה דרישה מאוד 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 גדולה לנורד, בעיקר בהודו. לפי מה שהבנתי, וואן פלאס שהשיקו את הוואן פלוס 8 פרו, כזה קצת לא התייחסו להודו מספיק, וקיבלו שם ביקורת מאוד מאוד קשה, כי כמו שאתם יודעים, מאוד מאוד אוהבים את וואן פלאס בהודו, זה שוק מאוד מאוד חזק, אז הם החליטו שאת הנורד הם יכווינו קודם כל להודו, בשביל ששם לא יפספסו אותם, ולא יפספסו את ההשקה הזאת, ולכן במקומות אחרים בעולם, היה מאוד קשה להשיג אותו, וגם בארץ רק השבוע הגיע לסקירות אצל כתבים, ואם אני לא טועה רק שבוע הבא הוא יגיע גם לחנויות. וסך הכל אני חייב להגיד שזה מכשיר מאוד מאוד נחמד. אם נשווה אותו לפיקסל 4A, זה שתי גישות מאוד שונות לאותו רעיון של טלפון זול. בארץ המחיר של שניהם אותו דבר, 1800 שח. בחול המחירים הם קצת שונים, הוואן פלוס נורד באירופה עולה 400 יורו, והפיקסל עולה 350 דולר לפני מס, עם קייס יוצא גם איזה 415 דולר. פחות או יותר אותו מחיר, אני אישית יותר מתחבר לגישה של הפיקסל, כי אני אומר, אם אתה כבר קונה מכשיר ביניים, אז תתפשר על הרבה דברים, אבל כמה דברים החשובים יהיו טובים, כמו מצלמה בעיקר. הנורד משחק אותה בכמה דברים די מדהימים, אחד זה איכות בנייה, דבר שני זה המסך 90 הרץ בכזה מחיר, והוא פשוט קצת מפשל בכל מה שקשור למצלמה. אישית הייתי מעדיף מצלמה אחת טובה כמו שיש בפיקסל, אמרתי את זה כבר מלא בסרטונים. אבל בסופו של דבר, בעיקר סבבה לשוק הביניים, שיש שם כל כך הרבה מכשירים טובים וזולים. זה ממש ממש נחמד. בוא נגיד שהנורד עכשיו יעלה 1,800 בהשקה, תנו לו עוד כמה חודשים, יעלה 1,500, 1,600, אחלה מחיר בתמורה למה שמקבלים, באמת לא רע בכלל. ומתחבר גם לשני סרטונים האלה, ובגלל זה זה קרה באותו שבוע, זה ההשקה של האנדרואיד 11 שקרתה בתחילת השבוע. כן, אני יודע, הרבה מאוד כתבו לי את זה שרוב הדברים היו קיימים באנדרואיד 10, לא בדיוק. הרבה מהדברים שגוגל מכניסים או הכניסו לאנדרואיד 11, הם דברים שמפתחים מחברות אחרות היו יכולים להכניס לבד, זה כל הקטע של קוד פתוח. כל אחד יכול לקחת האנדרואיד ולעשות בו כמעט כל מה שהוא רוצה, ולאסוף דברים כמו הקלטת מסך ודברים כאלה, חברות עשו את זה לפני כי הם זיהו את הצורך. כשגוגל מכניסים את זה בבסיס של אנדרואיד, זה אומר שבפועל יש פחות עבודה לחברות האחרות בפיתוח שלהם, למרות שעדיין הם משקיעים בזה המון המון דברים. אני חושב שזה יותר כזה הצהרה של גוגל, תראו איזה יופי המערכת שלנו בפני עצמה וגם בפני עצמה, וזה כן מאוד משתנה, באנדרואיד זה מאוד מאוד מבלבל, כל חברה שוב לוקחת את האנדרואיד, עושה ממנה משהו שלה, ואז הרבה מהפיצ'רים אתה רואה פה ופה, אבל בסדר. לגיטימי, אני חושב שסך הכל זה טוב, בעיקר כי אני מוצא שרוב המכשירים שאני יותר אוהב, זה מכשירים שיש להם אנדרואיד נקי, כמו הסוני שהיה לי, סוני אקספיריה, 5, סליחה, סוני אקספיריה 2, סוני אקספיריה מרק, סוני אקספיריה 1, מרק 2, איזה שם גרוע. שהוא יש לו תוכנה מאוד מאוד נקייה, אבל אם יהיה לו את החידושים של אנדרואיד 11, אז הוא יהיה יותר נוח לשימוש, וזה יהיה מעולה. וזהו, אז סך הכל שבוע מאוד מאוד פורה. הייתי שמח אם יותר אנשים היו רואים את זה, אבל בסופו של דבר, שלושת הדברים האלה מאוד נישתיים. ואז הסרטון האחרון שהיה, זה הסיכום להשקה של של האייפון, סליחה, ההשקה שהייתה אמורה להיות של האייפונים, אבל היא השקה של אפל וואץ' ואייפד, וזהו, ואנחנו כבר נדבר על זה, כבר נדבר על זה בהרחבה, אבל אני רוצה קודם לציין עוד כמה מכשירים מגניבים שיצאו השבוע. דבר ראשון זה לפני שבועיים בעצם, שבוע וחצי, קיבלנו את המחירים של האקסבוקס בדי מפתיע, בקצת מוקדם, יותר ממה שתוכנן, בגלל כל מיני לחצים, כמובן בתחרות בין סוני פלייסטיישן למייקרוסופט אקסבוקס. אז המחירים של האקסבוקס הם מאוד מעניינים, מחירים טובים מאוד. האקסבוקס סיריז איקס היא בעצם הקונסולה הגדולה, השחורה יותר, המתקדמת, החזקה יותר, תעלה $500, $499, והאקסבוקס סיריז איקס, שזה בעצם דגם יותר חלש, יותר מוקטן, שיותר מיועד בעצם לאנשים שקונים מנוי אקסבוקס, והוא עולה $300, $299, שזה מחירים לא רעים בכלל. מה שהצחיק אותי בכל ההשקה הזאת זה שמייקרוסופט שלחו להרבה מאוד יוטיוברים, בלוגרים, עיתונאים בעולם, בעצם את הקופסאות שבהם מגיעות ה-Xbox Series X ו-Series X, S, רק את הקופסה, בלי החומרה בפנים. כאילו, היית יכול לראות שהכפתורים שלהם, הכניסות של ה-HDMI ו-USB, הכל אטום כזה, שזה היה ממש 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 מוזר, וזה רק מראה, כאילו מצד אחד אני מבין את ההתלהבות, אני מתאר עצמי שעם מייקרוסופט היו מתקשרים אליו, ואמרו לי, יש לנו את הקופסה של איך נראה סוני פלייסטיישן לסקירה. לא יודע, האמת שזה נראה לי מגוחך, אני לא הייתי רוצה לעשות על זה סקירה, כי זה למה לעשות, כאילו מה ההבדל בין זה לבין להראות תמונה של זה באינטרנט? אם אתה לא יכול להראות איך המכשיר עובד, מה הוא באמת מציע, כל הדברים האלה. ואני חושב שמייקרוסופט שיחקו פה על העובדה שרוב האנשים שמחזיקים ערוצים כאלה, כמו שלי ובעולם בכלל, הם גיקים, והגיקים מתלהבים מדברים כאלה יותר מכולם, גם אם זה לא בדיוק המוצר עצמו. בעיניי זה היה די מגוחך. כאילו, מה זה עוזר לי לראות איך הקופסה נראית, אם אני לא יכול לראות אותה מתחברת למסך, ולראות הממשק, ולראות את כל הדברים האלה. וזה רק מראה את הלחץ של מייקרוסופט להראות מוצרים כמה שיותר מהר, כי בסופו של דבר, לפי דעתי כרגע בתודעה, סוני מובילים לגמרי בשיווק של הפלייסטיישן, האירועים שלהם הרבה יותר טובים, המוצר נראה יותר מגניב, אז מייקרוסופט בלחץ לעשות כאילו כמה שיותר רעש מסביב לאקסבוקס, וזה מעניין. אז שבוע אחרי קיבלנו את השקה של סוני, שזה היה בעצם לפני יומיים, היום שאני מקליט את זה, וגם המחירים של האקסבוקס הם, של הסוני פלייסטיישן לא רעים בכלל, $399 לגרסה הדיגיטלית שאין לה דיסק, ו-$499 לגרסה שכן מגיעה עם דיסק יותר גדולה. ואני חושב שזה מחירים לא רעים בכלל, האמת. $500 לגמרי הייתי קונה כזה, למרות שאני לא חושב שיש לי למה לקנות משהו עם דיסק, למרות שהאינטרנט שלי בסטודיו לא להיט. בהחלט מחירים מאוד מאוד טובים, וכמובן שישבתי לראות ב-11 בלילה את ההשקה של סוני, שהייתה, האמת, מעולה. הגיימפליים שראו שם, הטריילרים, נראים פגז. מאוד מאוד אהבתי מיילס מוראלס, מאוד מאוד מאוד, זה נראה לי מעולה. ספיידרמן, המשחק, החצי משחק החדש, וגם את הוגוורטס מאוד מאוד הרשים אותי, והאמת שקול אוף דיוטי החדש קצת מפחיד אותי, זה נראה פשוט אמיתי מדי, קצת עשה לי פלשבקים מהצבא. בהחלט נראה שסוני עושים את זה יותר טוב, אני לא יודע, אני לא רוצה לתפוס צד כאן מה יותר טוב, סוני או אקסבוקס, בטח לא לפני שאני בודק את הקונסולות החדשות, אבל זה בהחלט, בהחלט, בהחלט יהיה מעניין, וזהו, לא יודע, נראה לי שזו תקופה ממש טובה להיות גיימר. אני תמיד אומר את זה, ואולי אני באמת אתחיל שיגיעו הקונסולות האלה להתחיל להיות שחקן גיימר אמיתי. עוד דבר סופר מעניין שקרה השבוע זה ה-LG Wing. LG השיקו טלפון מאוד מוזר שהוא נקרא Wing, שהוא בעצם, אני חושב שזה, אני לא יודע אם המענה של LG לטלפון מתקפל, כמו שזה כאילו LG אומרים, גם אנחנו יכולים לעשות משהו מיוחד ושונה, שאף אחד לא באמת צריך. כי וואלה, הווינג הזה, זה רעיון מגניב, ווינג, שהוא, הטלפון בעצם שאתם מחזיקים אותו ביד, הוא נראה כמו טלפון רגיל לכל דבר, מסך מקומר, גדול, אבל אז בעזרת האצבע אפשר לסובב את המסך, ובעצם הוא יושב על מין ציר כזה שיושב על החלק העליון של המסך, ואז אנחנו מקבלים מין צורת טי כזאת, שיש לנו מסך רחב מלא לרוחב, והחלק התחתון של הטלפון יש שם מסך נוסף. וזה בעצם אמור לתת, אני לא יודע בדיוק מה זה אמור לתת, אבל כאילו עוד שימושיות, LG מנסים להראות שאפשר לעשות כמה דברים במקביל, בעיקר מסביב ליצירת תוכן, שאתה יכול לצלם וידאו ולראות אותו במסך מלא, ויש לך את השליטה על הוידאו במסך התחתון, או אתה יכול להשתמש בו כגימבל, ויש שם כל מיני אופציות כאלה של ייצוב מאוד מתקדם, או הזזה של המצלמה, או אם אנחנו צורכים מדיה, אז אפשר שיהיה לנו את הוידאו שאנחנו רואים במסך מלא גם כן, ואת השליטה על הוידאו והווליום והקדימה אחורה על המסך התחתון למטה, או לעשות שידור חי למעלה ולעשות טוויטר למטה, כל מיני דברים כאלה. זה מאוד חמוד, אני לא הייתי רוצה דבר כזה, זה נראה לי מאוד מאוד מוזר. זה לא נראה לי שימושי כמו מסך מתקפל שלוקח טלפון והופך אותו לטאבלט, או אפילו מה שאני פחות מתחבר אליו, אבל עדיין זה יותר פרקטי, לקחת טלפון ולקפל אותו לחצי שהוא יותר קטן בכיס. אבל LG לפחות מראים שיש שם עוד יצירתיות, ושהם עדיין לא לגמרי מחוץ לעולם הטלפונים, וזה יהיה מעניין, מעניין לבדוק את המכשיר הזה אם הוא באמת פרקטי באיזושהי צורה. עוד השקות מעניינות שהיו השבוע, ככה ממש בקצרה, סוני השיקו את ה-Xperia 5 Mark 2, שזה בעצם די דומה לאקספיריה 1 מרק 2, רק שיש לו מסך 120 הרץ, והוא קטן יותר, יש לו מסך בגודל 6.1 אינץ' למי שאוהב טלפונים יותר קטנים. הוא עדיין עולה $950, שזה לא זול בשום צורה. הוא עדיין מגיע עם סנאפ דרגון 865, שזה לא רע בכלל, ויש לו את המסך 21:9 המאוד מאוד רחב הזה. מה שמעניין זה שהוא באמת 120 הרץ, והוא יחסית קטן בגודל. סך הכל אני מהאקספיריה האחד שאצלי, אני חושב שזה טלפון מעולה, ואם יש לכם הזדמנות לקנות כזה, חבל שהוא לא מגיע לארץ, אבל באמת טלפון מדהים. אם הוא היה טיפה יותר זול, באמת אני חושב שסוני, הטלפונים שלהם טובים היום כמו שהם לא היו טובים אף פעם. וזה די מרשים. כמובן את כל מערך הצילום שמביא את הפיצ'רים, באמת שהוא מאוד 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 דומה לאקספיריה 1 מרק 2, אז אם זה מעניין אתכם, פשוט תראו את הסרטון על האקספיריה 1 מרק 2, ופשוט תקטינו אותו ותוסיפו לו 120 הרץ, וזה די אותו מכשיר, שבסך הכל זה מרשים, באמת מרשים, וחבל שהם לא מביאים אותו לארץ. מה שיצחיק אותי זה שהביאו איזה יוטיובר שיעשה את ההצגה של הסרטון שלו ביוטיוב, הסרטון של סוני, וכזה בחור שנראה כמו הסולן של פרודג'י, אני לא יודע אם אתם מכירים אותם, עם כזה מויקן וזה, משהו ממש ממש מצחיק, אבל כן, טלפון מאוד מעניין. ועוד דבר אחרון, לפני שנדבר על ההשקה של אפל, זה ההשקה של מצלמה נוספת של סוני, זה קצת לגיקים של הצילום שפה, אם יש כאלה, שזה הסוני A7C, בעצם מצלמה חדשה שהקטע שלה הוא להביא את החיישן הגדול, הפול פריים, לגוף יותר קטן. מה זה אומר? בתוך המצלמות יש לנו חיישנים, החיישנים האלה מגיעים בגדלים שונים, כמה שהחיישן יותר גדול בתחס זה יותר טוב. יש יתרונות לחיישן קטן, אבל בגדול חיישן גדול קולט יותר אינפורמציה, נותן עומק שדה יותר טוב, נותן תמונה יותר מלאה, נותן יותר טווח דינמי, הרוב יותר טוב בדבר הזה, ובעצם לקחת בעצם מה שהמצלמה הזאת היא הסוני A7C, זה לקחת את ה-A7-3, שזו המצלמה שאני מצלם איתה את כל הסרטונים שלי, ואתם יכולים לראות שהיא מצלמת מדהים, ופשוט להרוז אותה בקופסה יותר קטנה. וזה לא איזשהו שינוי ענק או חידוש ענק, אבל זה כן מראה שבעתיד אנחנו נקבל מצלמות יותר טובות בגוף יותר קטן. זאת אומרת, אם עכשיו סוני יכולים לקחת את ה-A7-3 ולעשות אותה יותר קטנה, אז עכשיו הם יוכלו לקחת את ה-A7-3 בגודל שלה, ולעשות שם יותר דברים, ולתת יותר זה. אישית אני מת על זה, יש לה גם מסך מסתובב שזה מעולה, מצלמה מדהימה לבלוגרים, בלוגרים שרוצים באמת להעלות את הרמה של הצילום שלהם. מאוד נחמד, אני תמיד אוהב שיוצאות מצלמות חדשות, לצערי לא יצא לי לדבר על זה יותר בערוץ, יותר כמו שהייתי רוצה, אבל אולי בהזדמנות. אוקיי, מה שמביא אותנו להשקה של אפל. אז בכל חודש ספטמבר אנחנו מקבלים תמיד את ההשקה הגדולה הכי חשובה של אפל, שהיא השקת האייפונים, זה נקרא ספטמבר איבנט. והשנה זה די ברור למה לא ראינו אייפונים, אבל מי שלא לא יודע למה, אז אני אסביר. בעצם כל עניין הקורונה, ה-COVID-19, גרם לכך שהפיתוח של האייפון 12 נדחה, ודיברו על זה כבר מאזור מרץ, מהרגע שהתחילה פברואר, מרץ, אפריל, כבר אז היה די ברור שהאייפון לא יגיע בזמן, כי זה מנע העובדה שכל העובדים של אפל היו צריכים להיות בבית ולא יכלו להגיע לאפל פארק לעבוד, והמפעלים בסין היו סגורים, לא היה להם את האופציה לעבוד בעצם על הדגם החדש ולייצר את הפרוטוטייפ ולהחליט איזה בדיוק, או לסגור את המוצר, כמו שזה נקרא, סופית, דבר שגרם לעיכוב הזה לקרות. וזה די לגיטימי, כי כן, מגפה עולמית שינתה את כל סדרי העולם, ולמרות שקיבלנו הרבה מאוד מוצרים עדיין בתקופה הזאת, אנחנו יודעים שאפל אוהבת לעשות דברים עד הסוף, והם לא משחררים, או לא אוהבים לשחרר דברים חצי גמורים, ובמקרה הזה האייפון נפגע מזה קשה, וכנראה שגם בפיצ'רים, אם אנחנו ככה ניקח ונדבר על השמועות כרגע, אז השמועה כרגע אומרת שלא יהיה לנו אייפון עם מסך פרומושן, שזה אומר לא יהיה לנו את האופציה ל-120 הרץ. כרגע אומרים שלמסכים יש את האופציה ברמה הטכנית להפעיל את ה-120 הרץ, אבל ברמת התוכנה אפל לא מרוצים מהתוצאות, ולכן זה לא יופעל. שזה מאוד מאכזב, כאילו זה מאכזב כי אייפון, אנחנו תמיד רוצים שהוא יהיה הכי טוב, או כל טלפון הכי חדש שיוצא, אנחנו רוצים שהוא יהיה הכי טוב. הטכנולוגיה הזאת היא קיימת באייפד כבר כמה שנים טובות, ויש לי פה את האייפד פרו, ואני חייב להגיד לכם שזה מדהים, אין מה להגיד, זה חוויה אחרת לגמרי. והמתחרים, אתם יודעים, סוני, וואן פלאס, לא, גם, כן, סוני, וואן פלאס, גוגל, כל החברות האחרות יודעות לתת לנו 120 הרץ, אין סיבה שאפל לא ידעו לתת לנו את זה, או לא ייתנו לנו, כאילו, כנראה שיש איזו סיבה, כי הם לא נותנים לנו את זה בסוף, או כנראה לא ייתנו לנו, אנחנו עדיין מדברים פה על שמועות. אז שוב, אני לא רוצה להתאכזב מזה יותר מדי כבר עכשיו, כי זה הכל יכול להשתנות, יש לנו עוד חודש עד שהאייפון יצא, אולי כן משהו יקרה עד אז, אבל כרגע זה מה שהשמועה אומרת. אני חושב שאחת השמועות היותר נחמדות ששמענו, זה שבעצם בתוך גוף, בגב האייפון, מסביב למטען ההלכותי הפנימי שיש, הטעינה ההלכותית, יהיה מגנט, והמגנט הזה בעצם יביא או יתפוס את האייפון למטען ההלכותי, שזה דבר מעולה. אני, האייפון, יש לי פה מטען שקניתי באמזון. כל פעם שאני שם עליו טלפון, פשוט באיזשהו שלב, בלי שאני שם לב, הטלפון מחליק למטה ונופל ממנו, ואז אין טעינה, ואז אני מגלה שאני צריך ללכת שבכלל לא התענתי. אז רעיון מעולה של אפל הוא פשוט לשים שם המגנט, ואז הטלפון נתפס לנקודה שהוא צריך להיטען, בעצם כמו שיש לנו באפל וואץ', שזה מעולה. מעבר לזה, האייפון, אני עדיין לא התעסקתי הרבה זמן בשמועות, כי מצאתי את עצמי עושה סרטוני שמועות שעובדים מעולה ביוטיוב, מביאים מלא 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 צפיות, אבל השמועות משתנות כל כך הרבה, ויש היום כל כך הרבה מדליפים, שאתה לא יכול לדעת מה אמין ומה לא אמין, ויצא שפשוט עשיתי סרטונים של הדברים שהשתנו, או שכנראה לא בדיוק היו מדויקים, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני לא מדליף, אתם יודעים, יש לנו מדליפים כמו ג'ו פרוסר, כמו מקס ויינבק, כמו מרק גרמן, כל החברה האלה שבאמת יש להם מקורות פנימיים, מתוך אפל שנותנים להם תוצאות, הדלפות, חומרים פנימיים, דברים שבאמת קורים, ואז הם יכולים לדווח את זה ולהוציא את זה לעולם. אני פשוט אוסף את הדיווחים ומספר לכם עליכם, כי אני עוקב אחרי כל האנשים האלה ואני יודע כל הזמן מה קורה. זה עובד מעולה בערוץ, אבל שוב, זה משתנה מאוד מאוד מהר. סתם לדוגמה, הנה היה לנו שמועה מאוד חזקה של ג'ון פרוסר על האיירפוד סטודיו, שיצאו שנראות מאוד מוזר, אם ככה נגיד על זה מילה, אז זה אוזניות שיושבות על האוזן, שאישית אני פחות מתחבר לפי השמועה כמובן. אני יותר אוהב אוזניות שיושבות מסביב לאוזן, שהן לא לוחצות על האוזן כי אי אפשר להיות איתם הרבה זמן. וזהו, זה גם ג'ון פרוסר כל הזמן מתלהב מזה שהוא הדליף את זה ראשון, ושהוא שומר על הזה, יש שם המון אגו בכל מה שקשור להדלפות. ושוב, אני לא בדיוק נמצא במקום הזה, פחות מה שאני מחפש לעשות, אבל אני כן חושב שהדיווחים על זה, לאסוף את כל הדיווחים ולעשות מזה סרטון אחד, זה נחמד. אז באמת חודשיים לא עשיתי את זה, למרות שהיו כמה הזדמנויות במהלך החודשיים האלה כן לעשות כאלה סרטונים, אבל שוב, השמועות משתנות כל כך מהר שאני מעדיף חכות כאילו עוד כמה ימים, עוד איזה כמה שבועות, ואז לעשות ככה סרטון אחרון שמסכם באמת את כל הדברים לקראת האייפון 12 שיגיע. אז הייתה השקה ולא היו באייפונים חדשים, וזה היה ברור, למרות שהיו כמה גופים שדיווחו באופן חד משמעי שכן הולכים להיות טלפונים חדשים, אז לא היה אותם. וראו שכן הייתה איזושהי ציפייה באוויר, כי בסופו של דבר שמועות, לא שמועות, זה תמיד מצפים או מקווים לאיזושהי הפתעה, וממש ראו שברגע שטים קוק אמר, היום אנחנו בתחילת האירוע, הוא אמר, היום אנחנו נתעסק באפל וואץ' ובאייפד, מיד המניה של אפל צנחה באיזה כמה אחוזים, שזה מראה שלאנשים עדיין הייתה תקווה. בסופו של דבר, זה פעם ראשונה שאין אייפון בספטמבר, הדבר הזה עלול להשפיע על המחירות של אפל, למרות שהיא מעולה במחירות, והיא תמיד מציגה רווחים, עוד רווחים ועוד רווחים. התהליך ייצור, השרשרת ייצור הזאת של אייפון מגיע בספטמבר, קונים אותו, ה-early adapters, האנשים הראשונים קונים אותו, מבינים מהו המכשיר הזה, וככל שהוא טוב, ככה קונים אותו יותר בתקופת החגים בתור מתנות. והמעגל הזה הולך להשתנות קצת השנה, הוא יגיע רק באוקטובר, ואני לא יודע גם אם הוא יגיע באותם כמויות, ואנחנו עדיין גם לא יודעים איזה מכשירים יגיעו עם 5G, יש שמועה שאומרת שיהיה מכשירים בלי 5G, ויש שמועה שאומרת שלא היה להם זמן לפתח את האייפון 12 בלי, אז כולם יגיעו עם 5G, ובקיצור יש המון המון בלבול ואף אחד לא באמת יודע מה יקרה, וגם לא יודעים בדיוק מתי, אומרים שבהתחלה יגיעו האייפון 12, ואז רק אחרי כמה שבועות יגיעו האייפון 12 פרו, כמו שהיה לנו בזמנו עם האייפון 10 ועם האייפון 10R, שהגיעו בפרש די גדול אחרי ההשקה בספטמבר. אנחנו לא יודעים מה יקרה, זה יהיה מאוד מאוד מעניין, ובעיקר גם כמובן מבחינתי על הערוץ הדבר הזה מאוד מאוד משפיע, אם תסתכלו בערוץ שלי, by far הסרטונים עם הכי הרבה צפיות זה סרטונים על אייפונים, ואם אנחנו אפילו נסתכל על כל ה-1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 סרטונים הכי חזקים אצלי בערוץ, הכל זה אייפונים בצורה כזו או אחרת. וזה, כן, אני בניתי מאוד על להביא את הסרטונים האלה, עדיין בונה לעשות אותם כמה שיותר מהר, ואני מקווה שזה יסתדר, שזה באמת יקרה כמו שצריך. אז כן הייתה לנו השקה, ובהשקה הזאת היא התחילה בכך שטים קוק מדבר על כמה אפל וואץ' שהוא מציל חיים, ואני חייב להגיד שזה נכון, הם קצת עפים על זה מדי, אבל בסופו של דבר זה כוח עצום, שאתה יודע שבן אדם לובש שעון על היד שלו, אבל השעון הזה יכול להציל את החיים שלו, אם זה בגלל שיש לו בעיות בלב, אם זה בגלל שהוא מזהה פתאום משהו חריג, והוא שולח לך התראה, והוא מסיב את תשומת לבך למשהו שלא היית יודע, והרבה מאוד אנשים ברמה הזאת שמים את השעון על היד בשביל באמת לראות, לעקוב אחרי מה שקורה עם הלב שלהם, שזה מדהים. אפשר גם לציין בשעה טובה שסוף סוף בארץ יש לנו תמיכה ב-ECG, שזה בעצם EKG, כמו רואים לזה בעברית, שזה בעצם בדיקת לב חשמלית, שזה מאוד מאוד נחמד. אצלי, השעון שלי הוא מארצות הברית, אז זה פועל אצלי כבר מאז שיש לי את השעון. תפו-תפו, הלב שלי בסדר, אז אני לא צריך את זה, אבל שוב, זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד שימושי לאנשים שיש להם בעיות לב ורוצים לעקוב אחרי זה, אז הדבר הזה זמין בארץ. וכן, כל האלמנט הזה של הבריאות או של המכשיר הקטן הזה שיכול להציל את החיים שלך, אם זה מישהו שנופל והאייפון זיהה שהוא נפל ונפצע ומתקשר אוטומטית למוקד חירום, כל הדברים האלה הם מאוד 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 שימושיים ודי מדהימים. אתה שומע את הסיפורים האלה, שאתה שומע באמת סיפור על בן אדם שישב בסלון ופתאום האייפון, האפל וואץ' שלח לו הודעה, הלב שלך, הדופק שלך עלה ל-200, משהו לא בסדר, והוא הולך פתאום לבית חולים ואומרים לו, כן, אתה עוד שני, היית מרחק של דקות מהתקף לב. ובן אדם, בחור בן 36, אתם יודעים, כולו בריא, הכל טוב, כאילו, ופתאום כנראה שהוא לא בריא, אבל השעון פתאום אמר לו, חביבי, תבדוק רגע מה העניינים, וזה הציל לו את החיים. וזה פשוט מדהים לשמוע. ואפל לגמרי אפו על זה ככה בתחילת ההשקה. כמובן שההשקה עצמה הייתה השקה דיגיטלית, אני רק אציין את זה, והיא צולמה ברמה הכי גבוהה, ואני חושב שאפל בין היחידים, לא בין היחידים, אבל הם לגמרי הראו בתור התחלה איך לעשות השקות כמו שצריך בתקופה הזאת, כי זה מאוד מאוד קשה לעשות את האירועים האלה בלייב, בלי שיהיה בעיות, בלי שיהיה תקלות, בלי שיהיה בגים. אז כן, יש ערך מאוד מאוד חזק ללהביא 2,000, 3,000, 4,000 עיתונאים למקום אחד, ואז יש מלא בז וכולם מדברים על זה ומצייצים מזה וזה נהיה טרנדי, אבל בסופו של דבר, היתרון של לעשות אירוע, לפחות מבחינתי, שהוא מתוכנן לפני זה, ושאתה יכול לביים אותו ולערוך אותו ולצלם אותו ולתקן אותו ולעשות שהוא יהיה מושלם, זה מדהים, ואפל עושים את זה מעולה. יש להם כנראה את אחד המקומות הכי מגניבים לצלם בהם, שזה אפל פארק, איפה שהם יושבים בארצות הברית, בקופרטינו, וזה נראה מדהים עם כל הצילומי רחפן האלה של ה... שעוברים בין החלקים של, ה... של האפל פארק, בין הסטיב ג'ובס תיאטר, לבין המקום של הפיתוח של המעבדים. בקיצור, זה נראה מאוד 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 מגניב, ו... והם עשו את זה מעולה. ואז קיבלנו בעצם את המוצרים החדשים, שהראשון ביניהם היה אפל וואץ' סדרה 6. שכבר מראש, אין מה, זה לא איזה שדרוג ענק. ואני חושב ש... שכבר מהסדרה 4, מאז ש... אפל וואץ' גדל, ובעצם המסך שלו גדל, אז לא ראינו שינויים ענקיים. כל פעם זה baby steps, שינויים קטנים. ואני חושב שאפל יודעים טוב מאוד למה הם עושים את זה, זה כמו בתקופה הראשונה של האייפונים. כי זה עבד מעולה, זה מחר מעולה, אין לך שום סיבה לשנות הכל, כי אנשים עדיין רוצים את המוצר. רק שינויים קטנים ככה, בשביל להדליק איזשהו ניצוץ, אבל לא צריך עכשיו לשנות הכל מההתחלה. אז האפל וואץ' סדרה 6 נראה בדיוק אותו דבר כמו האפל וואץ' סדרה 5, מבחינת העיצוב הפרונטלי. מאחורה אנחנו כן רואים את ההבדל בחיישנים בעצם, בגב המכשיר, איפה שאזור הטעינה והחיישנים. שם אפשר לראות את החיישנים החדשים, שזה בעצם חיישן אינפרה אדום, שמצלם בעצם את הדם, את הורידים שמתחת ליד, ולפי זה הוא יכול לקבוע את רמת החמצן בדם, זה מדידה של החמצן בדם. אני לא יודע ברמה הבריאותית למה זה עוזר, ראיתי... שאנשים מעלים כל מיני דברים, שיש אנשים שיש להם 100% חמצן בדם, או 96% חמצן בדם. אני לא בדיוק יודע מה זה אומר. אני מתאר עצמי שאם אין לך מספיק חמצן בדם, אולי כדאי שלך תבדוק את זה. אני לא יודע מה זה אומר לאורך הזמן, איך זה עוזר לשמור על אורח חיים יותר בריא, אבל האמת שאני אברר את זה. אבל זה טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת. המסך שלו הוא מסך שבהיר יותר ב-2.5% או פי 2.5 מהמסך הקודם, בעיקר במצב של ה-Always On. בעצם יש לנו פה מסך LTPO, שזה מסך שהוא יודע להוריד את קצב הרענון מ-1 הרץ עד לעלות ל-60 הרץ. וברגע שאנחנו במצב 1 הרץ, אז הוא גם מוריד את הבהירות. ופה הם הצליחו לעלות את הבהירות פי 2, אבל עדיין לשמור על אותם חיי סוללה. ושזה מאוד נחמד, סך הכל זה אחלה. יש לו גם יכולת בעצם, יש לו אלטומטר, שזה מדד, מודד את הגובה בעצם, כמה אתה, אם אתה הולך ואתה עולה על גבעה, אז כמה עלית, שהיה גם בשעונים הקודמים, אבל הפעם הוא עובד כל הזמן. זאת אומרת שהוא כל הזמן יראה את היחס שלך לפני הים, איפה אתה נמצא בגובה, שזה נחמד, אני מתאר עצמי לאנשים שמטפסים, הולכים, ככה קצת עוד דאטה כאילו על מה שקורה מסביבנו. ברמת החומרה זה הכל. וזה לא שינוי גדול, וזה שינוי נחמד. ברמת העיצוב קיבלנו צבעים חדשים, יש את הצבע האדום, שהוא Product Red, שפרודקט רד, מי שלא יודע, זה כל מוצר שיוצא בתוכנה, בפרודקט רד, בליין הזה, תורמים ממנו כסף, אפל תורמים ממנו כסף למאבק ב-AIDS, ככה שזה תמיד טוב לקנות את הדבר הזה, כי אז אתה אומר, אוקיי, לפחות אני קנה משהו יקר, אבל חלק ממה שאני קונה פה הולך לתרומה, שזה מאוד נחמד. וגם אני אישית מאוד אהבתי את זה, אני אישית הזמנתי את השעון האדום, אני מקווה, אני לא יודע מתי הוא יגיע, אבל הזמנתי אותו, אני מקווה שזה לא יהיה קצת יותר מדי, אבל אני מאוד אוהב אדום, כאילו יש לי רצועה אדומה על השעון, זה משהו שלא מפריע לי, אבל זה יהיה מאוד, מאוד מעניין. הצבע הכחול גם נחמד, אישית אני קצת פחות מתחבר לכחול, אבל הוא נראה מעולה, וכמובן שיש לנו זהב ושחור וכסף. כמה שינויים מגיעים גם לכל שאר האפל וואצ'ים שכבר קיימים, או לרובם, שזה מגיעים עם התוכנה של ה-Watch OS 7, מעקב אחרי שינה, זיהוי של שטיפת ידיים וכאילו מתן התראה לכמה זמן צריך לשטוף ידיים, ויש לנו 7 פני שעון חדשים, שהמעקב שינה התחלתי לעבוד איתו עכשיו בימים האחרונים, אני חושב שזה סך הכל מאוד מאוד מעניין. הנתונים שאתה מקבל באפליקציית השינה הם... אני אקח את זה אחורה, זה כאילו בשביל שיהיה מעקב שינה, אתה בעצם צריך ללכת לבדטיים, שזה אפליקציית שינה של אפל, ובתוך הבדטיים הזה אתה ממש צריך לקבוע יעד שינה, כמה זמן אתה רוצה לישון, שהם ממליצים נגיד על 8 שעות, שזה הזמן המומלץ לשינה בלילה, ואז אתה צריך להגדיר לו מתי בערך אתה הולך לקום, מתי אתה הולך לישון, מתי אתה רוצה לקום, והאם אתה רוצה ששעון מעורר, ואז נהיה לך מעקב אחרי השינה. שלי זה כאילו מרגיש קצת יותר מדי. אני לא הולך לישון בשעות קבועות, ואני לא קם בשעות קבועות. לרוב אני הולך לישון מאוחר וקם מוקדם, אבל זה משתנה. לפעמים אני עובד קשה, אז אני עייף ביום ואני הולך לישון ב-11 או ב-10, לא, זה נדיר, אבל באזור 11, ולפעמים אני הולך לישון ב-2 בלילה ועוד פעם קם ב-7 בבוקר, כי יש לי הרבה עבודה. אז העניין הזה של היעדים ושעות וזה, זה קצת מוזר, וגם בשונה מהשעון של סמסונג שהיה אצלי לפני איזה שבוע, הניתוח של השינה הוא לא טוב כמו במקומות אחרים, כאילו אתה, הוא מראה לך את הדופק לאורך השינה, כמה הדופק שלך, מתי הוא היה נמוך, מתי הוא יותר גבוה, אבל זה לא מראה לך כאילו מתי נכנסת למצב שינה מלאה וכל הדברים האלה, שזה קצת, בטח יגיע בעדכון, שומרים את זה לעדכון הבא, אבל זה היה נחמד לקבל קצת יותר פרטים. הבעיה האמיתית שהדבר הזה מייצר זה בחיי סוללה. החיי סוללה של האפל וואץ' סדרה 5 שאצלי, ביחד עם ה-Always On Display, שזה משהו שאני מאוד אוהב, הם לא טובים. צריך להטעין בתחס את השעון כל, תחס כל לילה. כי הוא יכול להחזיק יום וחצי עם ה-Always On Display הזה. מה שאומר שאם אתה צריך להטעין אותו כל לילה בשביל שיהיה יום שלם, או כי הוא לא יכול לעשות יומיים, זה אומר שאם אתה ישן איתו ורוצה לעשות מעקב שינה, מתישהו במהלך היום אתה צריך להוריד אותו ולהטעין אותו. שזה פשוט מוזר מדי, כי אתה, מה אתה מעדיף יותר? אתה מעדיף שיהיה לך את ההתראות ואת השימוש של השעון במהלך היום, או אתה מעדיף שיהיה לך את המעקב שינה? עכשיו, הטעינה שלו היא עדיין ב-S5 היא קצת איטית, ב-S6 היא טיפה יותר מהירה, עדיין זה יוצר כאן איזשהו פער, וצריך ללמוד איך להסתדר עם זה. כרגע מה שאני עושה, אני פשוט ישן עם השעון, ואז איך שאני קם בבוקר, אני מוריד אותו, שם אותו לטעינה, מקווה שעד שאני מתארגן וזה, הוא יסיים להיטען, ואז אני יוצא החוצה, שם את השעון על היד. אבל אין ספק שהדבר הבא שצריך לקרות בשעון הזה, כבר היה צריך לקרות, זה סוללה יותר טובה. אין ספק שצריך פה סוללה של יומיים, שלושה, ואם לא שבוע בכלל, זה בטח ייקח עוד הרבה זמן, אבל בסוף אולי זה יקרה. אז זה השעון 6 Watch S, Series S. אז זה השעון סדרה 6. בסך הכל לא רע, חמוד ביותר, אבל לא מפיל מהכיסא. הוא מגיע גם עם שתי רצועות חדשות, או כמה רצועות חדשות. הרצועה העיקרית שהתלהבו ממנה זה מין רצועת לופ כזאת, שהיא בעצם גמישה ואין לך לא סקוטש ולא אבזם. שזה חמוד ביותר, פשוט מאוד מאוד יקר, ולא נראה לי ששווה לשלם $50 על איזה לופ כזה. אז סבבה, לא, אני, זה נראה לי מאוד חמוד, אבל שוב, יקר מדי. מה שיותר מעניין זה ההשקה של השעון הזול, השעון SE, כמו שיש לנו אייפון SE, אז יש לנו גם שעון SE, שהוא בעצם נראה אותו דבר, יש לו, נראה כמו ה-S5, או יש לו את אותו מעבד של ה-S5, שזה כבר טוב, כי אני יש לי את ה-S5 ולא מרגיש שהוא איתי או משהו כזה. מה שאין לו זה, אין לו את המסך Always On, את ה-LTPO, זאת אומרת שהוא, ברגע שאתם לא מסתכלים עליו, הוא נחבא, שזה לא נורא. אין לו את ה-ECG החשמלית, הבדיקת לב החשמלית, אין לו את המודד חמצן, אבל יש לו את שאר הפיצ'רים, זאת אומרת את כל המודד דופק ו-GPS ו-Wi-Fi וכל זה כן יש לו. והוא מגיע במחיר של $279 לגודל של ה-40 מילימטר, ואזור ה-310, אם אני לא טועה, ל-44 מילימטר, וזה אחלה. אני חושב שזה טוב מאוד שיש שעון יותר זול, כי אנשים תמיד נוטים לקנות שעונים יותר ישנים, כשיוצא שעון חדש, כי סך הכל באמת, האפל וואץ' הוא מוצר מדהים, ואומנם הכי חדשים יש להם קצת יותר פיצ'רים, אבל בסופו של דבר, הם באמת גם אפל וואץ' סדרה 4 עכשיו, הוא מאוד מאוד מוצלח, ואפשר ליהנות ממנו בכיף. אגב, יש גם גרסה של ה-SE עם eSIM, עם כרטיס SIM, ככה שאם זה מה שחשוב לכם, אז יש אותו גם בזול יותר, כמובן שהוא טיפה יותר יקר. אבל אני חושב שזה מהלך טוב, אני חושב שלגמרי מוצר יותר זול, שאומנם נותן פחות, זה אחלה, ראינו את זה עם ה-SE, אם אני לא טועה, זה המכשיר האייפון הכי נמכר שיש עכשיו, כי הוא מן הסתם הוא מאוד מאוד זול, ואפל מן הסתם רוצים גם למכור עוד שעונים, למרות שזה עובד להם מעולה. עוד חלק מאוד חשוב במהלך הזה, זה ה-Family Setup, סטאפ משפחתי לשעונים. בעצם מה שזה אומר, זה שאתה יכול לקחת אייפון אחד, וממנו לעשות, להפעיל כמה שעונים. שזה גם מהלך מאוד מאוד חכם. למה? כי היום יש עניין, יש נגיד שעונים לילדים, אנשים שרוצים לראות מה קורה עם הילדים שלהם או משהו כזה, ועכשיו זה, יש גם כזה באפל, זאת אומרת שיכול לקנות לילד שלך שעון עם אי-סים כזה, ולתת לו פעולות מוגבלות שהוא יכול לעשות, חלקן זה אתה יכול לראות איפה הוא, אתה יכול, הוא יכול לשלוח הודעות ודברים כאלה, אבל עדיין זה לא, אם הוא בגיל שאתה עדיין לא רוצה לתת לו טלפון, ואני חושב שלגמרי צריך לשים דגש על באיזה גיל נותנים לילד טלפון, אז, אבל אתה כן רוצה לדעת מה קורה איתו, אז לתת לו שעון כזה, להפעיל אותו מהאייפון שלך, וזה יכול להיות מאוד מאוד שימושי. כנה לגבי אנשים מבוגרים, אם, אפילו אם אנחנו רוצים לקנות, לא יודע מה, יש לכם סבא או אבא מבוגר, יש לו עניינים עם הלב, ואין לו אייפון, אבל אתה כן רוצה שיהיה לו אפל וואץ', כי הוא כן, כן נותן דברים מאוד חשובים, או נגיד ניתן לך את המעקב הזה ללב, אז אתה יכול לשים את לתת למבוגר שלך, נקרא לו ככה, את האפל וואץ', ולקבל את השליטה על מה שקורה באייפון שלך, שזה יכול להיות דבר מאוד, גם כן, מאוד מאוד שימושי, וכמובן, מעבר לכל, להגדיל את המעגל של אנשים שקונים שעונים. אני חושב שזה מהלך טוב, אבל אני חושב שמה ש... ואמרתי זה גם בסרטון, מה שבאמת צריך זה שהאייפון יהיה עצמאי. אם תחשבו על זה שכמה איירפודס אפל מוכרת, רק בגלל שכל אחד יכול להשתמש באיירפודס, ואתה לא חייב אייפון בשביל זה, אבל אייפד, לדוגמה, אתה לא חייב שיהיה לך אייפון בשביל להפעיל אייפד, ואתה לא חייב שיהיה לך אייפון בשביל להפעיל מק. אתה חייב אייפון בשביל להפעיל, אתה חייב אייפון בשביל להפעיל אפל וואץ', וזה מאוד מאוד מגביל. כי היום שאני חושב לעצמי, ובאמת, בא לי לעבור עכשיו לטלפון של אנדרואיד, והסיבה היחידה שאני לא עובר באמת, זה בגלל שאין לי שעון באותה רמה של האפל וואץ' בעולם האנדרואיד. ואני אמת שעכשיו, בימים האחרונים אני חושב על זה שאני צריך לחפש איזשהו תחליף לזה, ופשוט לעבור על מלא מלא שעונים, עד שאני אמצא שעון שמבחינתי מספיק טוב, ואפשר להיות איתו וליהנות ממנו באמת. אבל כרגע אין, אני לא מכיר כזה דבר. אם אתם מכירים שעונים שהם מדהימים, אז תכתבו לי. אני כנראה אנסה גרמין, סמסונג כבר ניסיתי, לא אהבתי עליו. יש איזה שעונים שעובדים עם אנדרואיד OS, אולי זה יעבוד יותר טוב, אבל כרגע זה ממש לא ככה. ואם האפל וואץ' היה כמו אייפד או כמו איירפודס, שהיית יכול להפעיל אותו עם טלפון של אנדרואיד, והייתה אפליקציית וואץ' גם לאנדרואיד, הדבר הזה היה מדהים בעיניי, מדהים ברמות, ותחשבו כמה אנשים היו קונים אפל וואץ', למרות שאין להם אייפון. אני מתאר עצמי שאפל רוצים לשמור את הקלף הזה בתור משהו שייחודי לאייפון, ויכול להיות שיש הרבה מאוד אנשים שמשתמשים באייפון רק בגלל האפל וואץ' והפוך, אבל באמת שאני חושב שזה יכול להיות להיט הרבה יותר גדול, ואם הם באמת לא רוצים לעשות אותו ממש לאנדרואיד, אפשר לעשות אותו פשוט קצת יותר עצמאי, ושיהיה לו, כבר יש לו חנות אפליקציות, פשוט שאתה לא תהיה חייב אייפון בשביל להפעיל אותו. ואני חושב שלמרות שהיום מכשיר כזה בלי אפליקציה, זה לא באמת אופציה. אני חושב שזה יהיה שינוי ענק לאפל וואץ', אני מקווה שזה יום אחד יקרה, כי באמת שכולנו נרוויח, גם אפל בסופו של דבר, כי אם הם פתאום יכולים למכור עוד מיליונים או מיליארדים, אלוהים יודע כמה של שעונים כאלה, אז זה שווה להם לפי דעתי. אבל אפל טובים במה שהם עושים, כנראה עוד לפני הדעות שלי, ונראה לאן זה ילך. אבל הפמילי סטאפ הזה לגמרי מראה שיש איזשהו משהו בכיוון, שהם מבינים שיש יותר אנשים שרוצים להשתמש באייפון, באפל וואץ', אבל לא יכולים. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על האפל וואץ', זה שבדגמים הזולים, בדגמים הרגילים, הוא יגיע ללא מטען בקופסה. זה משהו שאפל כבר הכריזו עליו לפני... הם לא הכריזו עליו, הייתה שמועה כזאת, האייפונים יתחילו להגיע ללא מטען, עם כל מיני תירוצים כאלה, זה הגיע יחד עם הצהרה שעד 2030, אפל יפסיקו, אני חושב דיברנו על זה כבר בעבר פה בפודקאסט, אפל יפסיקו לייצר פחמן דו-חמצני בכל שרשרת הייצור שלהם, זאת אומרת שכל המפעלים שלהם, כל הדברים, הכל הכל הכל, יהיה יותר ירוק וייצר פחות פחמן דו-חמצני, שזה אחלה. הידד להם והידד לנו, יש מצב שהעולם שלנו יהיה יום אחד טוב יותר. אבל וחלק מהעניין הזה זה גם כאילו להגיד, אוקיי, אנחנו שולחים את הטלפון בלי המתן, כי לכולם יש מתנים זרוקים בבית, או את האפל וואץ' בלי המתן, כי לכולם יש מלא מתנים, והאמת שהם לא טועים, לי יש מלא מתנים. כאילו, תמיד אני צריך עוד, אבל יש לי מלא מתנים, בעיקר מהמתנים הישנים הקטנים האלה, שהם מאוד איטיים, והם לא מתנים מגניבים, אבל מתנים מהירים אני צריך יותר, וזה נשמע לי כזה, בהתחלה זה היה נשמע, אוקיי, אז אנחנו מפחיתים את הזיהום בעולם אם אנחנו מייצרים פחות מתנים, אבל זה שטויות כי בסופו של דבר אנשים קונים מתנים אם הם צריכים, בכלום כסף, באל-אקספרס ובכל מיני מקומות כאלה ובאמזון, ואני לא באמת, אני חושב שאם הם ייצרו פחות מתנים, זה אומר שאנשים יקנו יותר מתנים במקומות אחרים. אבל גם ראיתי ציוץ של מרק גרמן, שהוא אחד המדליפים, דיברנו עליו קודם, הגדולים של מה שקשור לאפל, והוא אומר שבגרסאות של האייפון, של האפל וואץ' היקרות יותר, יש לנו גרסה שמגיעה עם טיטניום, וגרסה של הרמז, שהן סופר יקרות כאלה, אז בגרסאות האלה כן יגיע מתן. מה שאומר בתכל'ס זה שמי שיש לו מספיק כסף, יש לו את הזכות לזהם את העולם, ומי שאין לו מספיק כסף, אז הוא יישב בצד וישחק אותה כאילו לא מגיע לו. אז מה שמראה שבתכלס העניין הזה זה עניין כלכלי, ולא באמת עניין שקשור לזיהום של העולם. בסופו של דבר, כל דבר שאפל מוציאים מהקופסה הזאת, זה חוסך להם כסף, ואם הם חוסכים כסף, אז זה אומר שהם מרוויחים כסף. וסבבה, לא יודע, זה נראה לי מוזר קצת. אני לא מתחבר לעניין הזה, אני כן מתחבר לעניין הזה של לעשות את העולם יותר טוב ולהפחית את הזיהום וזה וזה, אבל אני לא חושב שזה הגיוני לתת מתן למי שקונה טלפון מטיטניום כי יש לו הרבה כסף, ולא לתת מתן למי שקונה אייפון שהוא, אפל וואץ' שהוא כביכול זול. וזה לא זול בכלל, כן? $400 לשעון כזה, או $450 לשעון, זה לא זול בשום צורה. אנשים גם הגיבו בסרטון שכתבתי על זה שיהיה אייפונים בלי מתן, וכן, זה מה שאפל מתכננים, שגם האייפון יגיע ללא מתן, ואז אומר שהקופסה שלו תהיה יותר קטנה, ואם הקופסה יותר קטנה, אז אפשר לשלוח יותר אייפונים בקונטיינר, ואז זה בלה 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 שרשרת היצור פחות מזהמת, שזה נכון. אבל בתכס, לפי דעתי, זה קודם כל עניין כלכלי. עוד מוצרים חדשים שיצאו זה השני אייפדים. דבר ראשון זה האייפד דור שמיני, שזה די מדהים שעדיין יש את האייפד הזה, שהוא עדיין קיים. באותה צורה קלאסית של האייפד, Touch ID בכפתור הנעילה, העגול הזה, כמו שאנחנו מכירים, הוא פשוט מקבל מעבד חדש, ה-A12, שזה המעבד של האייפון 10S, שזה אחלה, הוא מאוד זול, וסבבה, אייפד למי שצריך ככה בקטנה, הוא מקבל תמיכה במקלדות חיצוניות, לא במג'יק קיבורד, אבל במקלדות אחרות של אפל, ובפנסל 1, שזה מצחיק שיש כאילו עדיין אייפדים שתומכים בפנסל 1, ואייפדים שתומכים בפנסל 2, מאוד מוזר, אבל סבבה, זה בעיקר מאוד זול. ואז מה שיותר מעניין זה האייפד אייר החדש, שמבחינתי, אמרתי את זה גם בסרטון, ואנשים אמרו לי כזה, מה אתה מדבר שטויות? מישהו כתב לי את זה. אני אגיד לכם למה אני לא חושב שאני מדבר שטויות, כי לי יש את האייפד פרו 11 אינץ' שיושב מולי כרגע, ובאמת זה מכשיר מדהים, אני לא יכול להגיד לכם שהוא לא מדהים. כל הקטע הזה של הפרו בתור בן אדם שבאמת עובד ומייצר תוכן כל היום, אם זה הפודקאסטים האלה, או אם זה סרטונים, או אם זה כתיבת תסריטים וכאלה, אני לא מוצא את עצמי משתמש באייפד הרבה, אני כן משתמש בו בתור כלי משני. אם אני צריך עכשיו לערוך תמונה בלייטרום ולהעלות אותה בתור תאמנל ליוטיוב, או לערוך תמונה ולהעלות אותה לאינסטגרם, או לכתוב כמה דברים בפתקים, או לצייר קצת עם העת. ולערוך על זה סרטונים עוד לא יצא לי, פחות קורה, כאילו עשיתי את זה בתור בדיקה פעם אחת בשביל לראות איך זה עובד, אבל בפועל לא יצא לי להשתמש בזה. עכשיו, האייפד אייר פתאום בא, הוא נראה כמו האייפד פרו, הוא מוותר על כמה דברים, אבל הוא בהחלט נראה תחליף לא רע בכלל והרבה יותר זול. אז בוא נראה מה יש לו. בתור התחלה הוא מגיע עם עיצוב חדש, הוא נראה כמו האייפד אייר, הוא נראה כמו האייפד פרו, יש לו את ה... הוא נפטר מכפתור הבית העגול למטה, במקום יש לו כפתור נעילה כמו של האייפד פרו, ובכפתור הנעילה הזה יש לו Touch ID. זאת אומרת שאין לו Face ID, יש לו רק Touch ID בכפתור הנעילה, שזה אחלה, אין לי... אני מאוד אוהב Face ID, אבל פתאום בכל תקופת הקורונה, Face ID הפך להיות מטרד, כי אתה כל פעם מוצא את עצמך עם מסכה, ואתה רוצה לפתוח, ואתה צריך לשים קוד, וזה משהו שהוא מאוד מאוד לא נוח, זה פתאום הפך ממשהו מאוד מאוד נוח למשהו שהוא מאוד מאוד לא נוח. אני מקווה, וזה אני מחזיק אצבעות, שאפל יעשו פה איזה עניין, ופתאום ישימו סורק טביעת אצבע באייפון, כי זה משהו ש... שוב, אי אפשר לדעת לאן העולם שלנו הולך, ויכול להיות שברגע שיהיה חיסון לקורונה, אז אנחנו נשכח מכל המסכות האלה, אבל מצד שני, יכול להיות שזה ייקח שנתיים, ואם אפל פתאום יחליטו לעשות מהלך מהיר ולשים סורק טביעת אצבע בגלל שזה צורך שיש לכולנו, זה יהיה שיחוק על. אז לפחות האייפד כרגע מקבל את הסורק טביעת אצבע, אייפד אייר מקבל אותה, שזה אחלה. הוא מקבל גם את המעבד A14 החדש, שזה בדרך כלל, זה היה מדהים בהשקה, בדרך כלל האייפון הוא תמיד זה שחושף את המעבד ARM החדש של אפל, תמיד זה היה ככה, והפעם האייפד אייר קיבל את הבמה הזאת, למרות שבאופן משעשע, האייפד אייר יוצא רק באוקטובר, והוא לא יצא, הוא כנראה לא יצא לפני האייפון למחירה, כנראה, או שזה יהיה ממש בהבדל מאוד מאוד קטן, אבל זה כן נתן לנו מבט למעבד החדש, שהוא בעצם מעבד 5 ננומטר, שזה טכנולוגיה ייצור, שאומר כמה שהטכנולוגיית ייצור יותר קטנה, ככה יש יותר טרנזיסטורים בתוך המעבד, וככה הוא צורך פחות אנרגיה, והוא נותן תוצאות יותר טובות. אז בגדול, הם מדברים על שיפור של 40% מאז האייפד אייר הקודם, מה שאומר שיפור כלשהו, אני לא יודע בדיוק להגיד, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל איזשהו שיפור מהאייפון 10, מהאייפון 11, שהוא ב-7 ננומטר, הם אמרו שיש לו בפנים 11.8 מיליארד טרנזיסטורים, שזה די מטורף, וכן, טכנולוגיה די מדהימה. אני די מקווה שבעיקר בשביל האייפון, שצריכת האנרגיה תהיה יותר נמוכה, זה דבר שמבחינתי הכי חשוב, כי לא מרגיש לי שהאייפון חלש, האייפון 11 פרו שאצלי, הוא טס, באמת שהוא מטוס, והוא עדיין נותן תוצאות הכי טובות שראינו בגיקבנץ', אז לא חסר לנו כוח עיבוד, למרות שזה תמיד, תמיד יותר טוב. אז מה עוד יש לו? האייפד אייר מקבל גם תמיכה בפנסל 2, שזה העט המאוד מוצלח של אפל, ובמג'יק קייבורד. ומה שאין לו זה אין לו את הפרומושן, אין לו 120 הרץ במסך, אין לו את הפייס איי-די, ואין לו 4 רמקולים, יש לו רק 2 רמקולים. עכשיו, וכל זה ב-600 דולר. כמובן, בלי המקלדת והעט. אבל כשאני חושב לעצמי, בתור אחד שקנה אייפד פרו 11 אינץ' לא מזמן, וואלק, לגמרי הייתי יכול להסתפק באייפד אייר כזה. גם הוא נראה מעולה, העיצוב החדש הזה, הוא סופר מדהים בעיניי. ווואלה, כואב לי שיש לי כאן אייפד שעלה לי, מערך שעלה לי 7,000 ומשהו שקל, שאני לא באמת יכול לנצל אותו. עכשיו, יכול להיות שאנשים אחרים שקונים את האייפד הזה במקום לפטופ, כן ייהנו ממנו ויוכלו להוציא ממנו את המיטב. בתור בן אדם שכבר יש לו מק וכבר עורך על מק ולא יכול באמת להעביר את כל העולם שלו לאייפד, זה קצת מיותר, ואני אישית הייתי לגמרי יכול ליהנות מאייפד אייר כזה. ואני חושב ש... לא יודע, אולי רוב האנשים, בעיקר היום שהרבה מאוד אנשים שיושבים בבית וצריכים לעבוד מהבית, אבל לא חייבים לתכנת, כן? מספיק לעשות מיילים, שיחות אינטרנט, שיחות זום כאלה ואחרות, יכולים לגמרי ליהנות מאייפד אייר כזה, ולמרות שהם יכולים גם ליהנות מאייפד רגיל, אבל בסופו של דבר נראה לי שהאייפד אייר הזה הוא כן אייפד פרו קילר, בעיקר את ה-11 אינץ', שוב, ה-12 אינץ', מי שרוצה כזה אייפד גדול, אז אחלה לו, אני אישית הרגיש לי גדול מדי וגם יקר מדי, אז נכון, האייפד פרו יותר טוב, אבל האייפד אייר נראה לי חוסך במקומות הנכונים ונותן מחיר יותר טוב, אז... וזהו, זה רק עוד פעם, שם אותנו במקום של לחכות לראות מה יקרה עם האייפון. אני יכול לראות רק לפי כמות הצפיות שיש לסרטון ההשקה שעשיתי, כמה אנשים פחות מתעניינים. אם בדרך כלל שאני עושה סרטון על השקה של אפל, הוא מגיע להרבה יותר צפיות, הרבה יותר מהר, ופה ביומיים הוא הגיע ל-20,000 צפיות, 25,000 צפיות. זה ממש לא הרבה ביחס לכמות העניין שיש מסביב למוצרים של אפל. מה שמראה כמה, מה רמת העניין של, אוקיי, אנשים אוהבים אפל וואץ', אבל מה שבאמת חשוב זה האייפון, ואנחנו, כן, אנחנו נצטרך לחכות לחודש הבא, ונקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר בחודש הבא. אני רק יכול להגיד שבאמת, כששמים אפל וואץ' בלי אייפון חדש לידו, הוא הרבה פחות מרגש, הוא כנראה שבכלל העניין הזה של אייפונים חדשים שיוצאים, בעיקר אייפון 12, שכל כך ציפינו לו אחרי 3 שנים של מהאייפון 10, הגיע הזמן לקבל עיצוב חדש, לקבל אייפון חדש, סדרה חדשה וגדלים חדשים. יש כאילו המון המון הייפ מסביב לדבר הזה, וזה מאוד מאוד מאכזב שזה לא מגיע, או שאתה רגיל לקבל את זה וזה. עם כל זה שאנחנו יודעים מה המצב בעולם, עדיין הרגשות הם כאלה. עוד דבר מאוד מאוד חשוב שהיה באירוע, זה בעצם ההשקה של הבנדל של האפל 1, הבנדל של כל השירותים של אפל. אני חושב וזה גם מה שכן היה מעניין באירוע הזה באיזושהי צורה. אפל עושים את רוב ההכנסות שלהם עכשיו, בזמן האחרון, משירותים חודשיים ומאביזרים. זאת אומרת, האייפון הוא כבר לא האלמנט מחירה מספר 1 של אפל, ודווקא הדברים האלה. והבנדל שהם הציעו הוא בנדל מאוד מאוד חשוב, זה נקרא אפל וואן, ובו אתה יכול לקבל את כל השירותים של אפל במחירים טובים יותר, אם זה מוזיקה, חדשות, פיטנס פלוס, השירות החדש שלהם של האימונים, אפל טיווי, אי-קלאוד, כל הדברים האלה אתה מקבל בחבילה אחת, ולא צריך לשלם על כל אחד מהם בנפרד, וכמובן שאתה מקבל מחיר יותר טוב, אפשר לעשות גם חבילה משפחתית וחבילת פרימיום, שזה מאוד מאוד נחמד. תחשבו על זה שמספיק שכמה מיליונים של אנשים עושים את זה בארצות הברית, חבילה כזאת, וזה מכניס עוד ערמות של כסף לאפל כל חודש, כל שנה. אז זה נראה ככה מהלך מאוד מאוד חשוב. עדיין עם זאת, מרגיש לי שההשקה הזאת היא לא באמת מספיק שווה את החגיגיות. אני לא יודע אם היה שווה להקטין את זה, לעשות את זה יותר מצומצם, או לא יודע מה, כי ההייפ שהיה ועדיין אנשים קיבלו למשהו מאוד מאוד גדול, ובסופו של דבר קיבלו משהו יותר מצומצם, אז זה מרגיש קצת, כאילו קצת אובר, על השקה שלא באמת נתנה יותר מדי. אז זה יהיה בעיקר מעניין לראות מה יקרה באוקטובר, יש הרבה מאוד מוצרים שאנחנו מצפים לראות מאפל, אם זה האיירפודס סטודיו שדיברנו עליהם קודם, אם זה האיירטאגס שדלפו גם כן ג'ון פרוסר, הדליף אותם לא מזמן, שזה מין חיישנים קטנים כאלה שעובדים על אולטרה בנד, אולטרה ווייד בנד, שאתה יכול לזהות אותם, לשים את זה על המפתחות, לשים את זה בתיק, ואז ככה תמיד תוכל למצוא דרך הטלפון איפה הדברים שלך נמצאים. אם זה הומפוד מיני שיש שמועות לכזה דבר, אם זה מקבוק עם מנוע של ARM, עם מעבד ARM במקום מעבד אינטל, וכמובן האייפונים החדשים. אז אנחנו, יש הרבה ציפייה. ואני בהחלט מקווה שאפל לוקחים את העוד אקסטרה זמן הזה בשביל באמת לתת משהו מיוחד, ולא לתת לנו רק עוד איזה משהו בינוני. אז זהו, זה מה שהיה השבוע. מבחינתי אני די גאה בזה שצלחתי לעשות 4 סרטונים, למרות שאני אגלה לכם סוד אם הגעתם עד לשלב הזה של הפודקאסט. הסרטון על הנורד, צילמתי אותו כבר לפני איזה חודש, משהו כזה, ופשוט הגעתי לשחרר אותו רק שבוע שעבר. 4 סרטונים בשבוע ופודקאסט, אולי השבוע הכי פרודקטיבי שלי ever. זה אומר ששבוע הבא אני יכול לצאת להפסקה, לא? סתם, סתם, סתם. שבוע הבא אני כבר אומר לכם שאני עובד על סרטון על ה-iMac 2020, שיושב ממש מולי כרגע. קיבלתי אותו לסקירה מאמירים הפצה, והאמת שעם כמה שה-iMac הזה הוא מאוד מאוד מוזר, הוא מכשיר מדהים. זה כאילו ה-iMac האחרון עם מעבד של אינטל, כנראה. עם זאת, אפל שמו פה full power, את כל הכוח שהם יכולים לתת בתוך דבר כזה, וזה בהחלט חיה רעה, וסקירה עליו תעלה במהלך שבוע הבא, אני מקווה. וזהו, חברים, אני מקווה שיהיה לכם האזנה נעימה, שיהיה לכם סגר נעים, חג שמח, שנה טובה. אל תיתנו לסגר הזה לשגע אתכם, תנסו למצוא לכם איזה שגרת יום כזאת שתיתן לכם את האופציה להרגיש אנושיים, ולא ניתן לדברים האלה לשבור את רוחנו. זה הכל, תודה רבה שהזנתם, ונתראה בסרטונים ובפודקאסטים הבאים. ביי!